אוקיי, אז בואו נפרק את זה. תארו לעצמכם שאנחנו נכנסים לזירת פשע.
אוקיי.
אבל, כאילו, זה לא זירת פשע שאפשר פשוט לסגור עם איזה סרט סימון צהוב של המשטרה, את יודעת.
ברור, כי אין שם בדיוק גופות או משהו.
בדיוק. אין טביעות אצבע קלאסיות שאפשר לאסוף, אין מצלמות הבטחה שתעידו את מה שקרה. והפרט הכי, תשמעי, הכי בלתי נתפס כאן.
שהאירוע קרה לפני משהו כמו 14 מיליארד שנים.
כן, לפני 14 מיליארד שנים. כאילו, איך בכלל מתחילים לחקור אירוע בסדר גודל כזה? בדרך כלל שאנחנו חושבים על היסטוריה, אנחנו ישר הולכים לארכיאולוגיה, מגילות עתיקות, מאובנים.
נכון.
אבל שמדברים על היקום עצמו ועל השאלה העצומה של, כאילו, איך הכל התחיל, אנחנו צריכים להיות סוג אחר לגמרי של בלשים. אנחנו ממש צריכים לחפש רמזים שנמצאים באור עצמו.
לגמרי, וזה מדהים בעיניי.
אז בצלילה לעומק שלנו היום, אנחנו הולכים לנתח מקבץ מקורות פשוט מרתק, שמבוסס על הרצאה מ-2022 של דוקטור פרי פיליפס. אנחנו נדבר על המפץ הגדול, התרחבות היקום, והכי חשוב, איך אנחנו תכלס יודעים את מה שאנחנו יודעים.
שזה אולי הדבר הכי קריטי פה.
לגמרי. ויש פרט אחד לגבי דוקטור פיליפס שישר תפס אותי. הרקע שלו. לפני שהוא בכלל נכנס לעולם הזה של הקוסמולוגיה, הוא היה מהנדס הבטחת איכות. איש QA.
וואו, אוקיי.
כן, הוא היה בודק מערכות תא קולי והודעות של חברת ורייזן.
ותראה, זה פרט שמשנה את כל התמונה, כי הלך הרוח של איש QA הוא קריטי בסיפור הזה.
איך בעצם?
כי איש הבטחת איכות לא מניח שום דבר, הוא לא יוצא מנקודת הנחה שהמערכת עובדת. התפקיד שלו הוא כאילו לנסות לשבור אותה, לחפש את הקצוות הפרומיים. הוא דורש הוכחות חותרות שדברים פועלים בדיוק כמו שהם אמורים לפעול.
מעניין, הוא מביא את הספקנות הזו למדע.
בדיוק, וזו הגישה שהוא מביא לקוסמולוגיה. כשאנחנו מדברים על המפץ הגדול, נורא קל לפתור את זה בתור איזו השערה אקדמית כזו, משהו מופשט, אבל במציאות מדובר במודל מדעי סופר חזק. הוא מגובה בנתונים קשים ונשען בעצם על שלושה עמודי טווח תצפיתיים.
אז רגע, בוא נסדר את המסגרת. מה הם העמודים האלה?
אוקיי, אז העמוד הראשון, ובו אנחנו ממש נתמקד היום, הוא התרחבות היקום. אנחנו מזהים את זה דרך משהו שנקרא הסחה לאדום.
אוקיי.
העמוד השני הוא השכיחות של היסודות הקלים ביקום. מודל המפץ הגדול חוזה מתמטית בדיוק איזה יחס אמור להיות בין מימן, הליום וליטיום בחלל. והתצפיות תואמות את זה ברמת דיוק פסיכית.
מטורף.
והעמוד השלישי הוא קרינת הרקע הקוסמית. זו סוג של קרינת מיקרוגל שפשוט שוטפת את כל היקום מכל הכיוונים. אפשר לחשוב עליה כעל סוג של חתימת חום, איזה הד קדמון מאותו כדור אש ראשוני.
אז אלה לא סתם רעיונות תיאורטיים, אלה ממש הראיות מזירת הפשעה.
חד משמעית.
אוקיי, אז בואו נפרק את זה ונצלול לעמוד הטווח הראשון. כי כדי להבין איך הכל התחיל, אנחנו חייבים להבין מה היקום עושה, ממש ברגע זה. והסיפור הזה זורק אותנו אחורה לשנת 1912.
תקופה אחרת לגמרי.
לגמרי. סטודנט לתואר שני בשם וסטו סלייפר. וכאילו, כשאני חושב על הטכנולוגיה של אז, זה פשוט מדהים אותי. הוא לא ישב מול איזה מסך מחשב מתקדם בחדר מחומם, נכון?
ממש לא. תחשוב על לילות קפואים במצפה כוכבים. הם השתמשו אז בלוחות זכוכית שהיו רגישים לאור. היית צריך חשיפה של שעות ארוכות רק בשביל לתפוס איזה אור חיוור.
שעות שלמות? רק לתמונה אחת.
כן, וסלייפר ניסה למדוד תנועה של מה שהם קראו לו אז ערפיליות ספירליות.
שזה בעצם...
היום אנחנו יודעים שהכתמים המורפלים האלה היו גלקסיות שלמות, כמו גלקסיית אנדרומדה, רק שמחוץ לשביל החלב. אבל אז לא היה להם מושג.
אז איך הוא מדד את זה?
הוא השתמש בספקטרומטר, שזה מכשיר שפיצל את האור שמגיע מהערפיליות לצבעים השונים שלו, ממש כמו פריזמה.
וכאן, אם אני מבין נכון, כאן נכנס לתמונה אפקט דופלר, נכון?
בדיוק.
וזה משהו שכולנו כאילו מכירים היום-יום, גם אם לא קוראים לו בשם הזה. בואו נחשוב על האמבולנס. כשהאמבולנס מתקרב אלינו עם סירנה, הצליל משתנה.
נכון, הוא נשמע גבוה כזה.
כן, גלי הקול נדחסים קדימה, והצליל נשמע גבוה וצווחני. ואז כשהוא חולף על פנינו ומתחיל להתרחק, פתאום הגלים נמתחים, והצליל יהיה נמוך ועמום כזה. ואז לייפר בעצם אמר, רגע, אם זה עובד על גלי קול, זה חייב לעבוד גם על גלי אור.
וזה היישום המבריק שלו. מה שמרתק כאן זה שברגע שאובייקט שפולט אור מתקרב אלינו מהר, גלי האור שלו נדחסים.
כמו הסירנה.
בדיוק. והתדר עולה. בספקטרום האור הנראה זה אומר שהאור נוטה לכיוון הצד הכחול, אז קוראים לזה הסחה לכחול.
אוקיי.
וכשאובייקט מתרחק, הגלים נמתחים והאור נוטה לאדום. הסחה לאדום. עכשיו, שאור מגיע מגלקסיות, יש בו קווים שחורים, כמו ברקוד ייחודי כזה של יסודות, מימן, חמצן.
ממש אפשר לקרוא את זה כמו ברקוד בסופר.
ממש ככה. וסלייפר הסתכל על הברקודים של הערפיליות האלה, וראה משהו שהשאיר אותו פשוט בהלם.
מורה.
הברקודים לא היו איפה שהם אמורים להיות. כמעט כולם, כאילו, ללא יוצא מן הכלל, היו מוזזים לצד האדום, מוסחים לאדום.
וואו, וזה פשוט טורף את כל הקלפים של הפיזיקה של אותה תקופה, לא?
לחלוטין.
כי אז חשבו שהיקום פשוט, עומד במקום. מקום אינסופי וסטטי. אני אנסה להמחיש את זה עם האנלוגיה. תחשבו שאנחנו רואים עכשיו את מולקולות הגז בחדר הזה. היינו מצפים שהן ינועו באקראי. חצי אלינו, חצי מתרחקות, חלק למעלה.
תנועה כאוטית כזו.
בדיוק. אבל אם פתאום, בבת אחת, היינו מגלים שכל המולקולות עפות לכיוון אחד ומתרחקות מאיתנו, המסקנה היא שמשהו הדליק מעבר ענק. חייב להיות איזה כוח שמניע הכל.
וזה בדיוק מה שסלייפר קלט. כמעט כל הגלקסיות פשוט בורחות מאיתנו.
אבל רגע שנייה, זה מעלה לי שאלה. אם הכל מתרחק מאיתנו, למה המחשב שאני יושב מולו לא מתרחב? למה כדור ארץ לא בורח מהשמש? כאילו, למה הגלקסיה שלנו לא נקרעת לגזרים עכשיו?
זו שאלה מצוינת, והיא ממחישה את המאבק בין כוחות בטבע. התשובה הקצרה, כוח המשיכה.
אוקיי, תסבירי.
ברמה המקומית, וכשאני אומרת מקומית, אני מתכוונת למונחים של חלל, כן? כוח המשיכה הרבה יותר חזק מכל ההתרחבות. כוח המשיכה פועל כמו סקוטש ולקרו קוסמי כזה שמחזיק דברים יחד.
נחמד.
וזה מסביר גם את היוצאת מן הכלל המפורסמת שלנו, גלקסיית אנדרומדה.
שהיא קרובה אלינו.
השכנה הגדולה שלנו, כן. האור שמגיע ממנה מראה הסחה לכחול, היא לא מתרחקת, היא דוהרת ישר אלינו. בעוד איזה 2 מיליארד שנים, היא פשוט תתנגש בשביל החלב. המשיכה בינינו פשוט חזקה מספיק כדי לנצח את ההתרחבות.
וואו, 2 מיליארד שנים? טוב שאנחנו לא נהיה פה לראות את זה, אבל מתישהו המשיכה מפסידה, נכון?
ברור, הניצחון הזה הוא אזורי. אם אנחנו מסתכלים למרחקים של מעבר ל-250 מיליון שנות אור מאיתנו, התמונה מתהפכת.
250 מיליון?
כן. בקנה המידה הזה, ההשפעה של כוח המשיכה נהיית זניחה, ומשם והלאה, התצפיות מורות רק הסיכה לאדום. הכל מתרחק.
רגע, אמרת עכשיו 250 מיליון שנות אור. אנחנו חייבים להתעכב על המושג הזה. שנת אור זה הרי מידת מרחק, לא זמן. זה המרחק שאור עובר בשנה.
נכון.
אבל יש פה משהו שפשוט שורף לי את המוח. כשאנחנו מסתכלים על גלקסיה במרחק כזה, אנחנו כאילו לא רואים אותה איך שהיא עכשיו.
אנחנו רואים רוח רפאים.
בדיוק. אנחנו רואים אותה איך שהיא הייתה לפני 250 מיליון שנים. לפני הדינוזאורים. כאילו כל פעם שאנחנו מסתכלים לטלסקופ, אנחנו פשוט מסתכלים אחורה בזמן.
וזה, תראה, זה הכלי הכי חזק שיש לנו בקוסמולוגיה. היקום הוא תכלש מכונת זמן ויזואלית. כשנסתכל על גלקסיה במרחק 10 מיליארד שנות אור, אנחנו נראה גלקסיה צעירה, תינוקת, שרק נוצרים בכוכבים. אפשר ממש לחקור את ההיסטוריה של היקום בשכבות פשוט על ידי הסתכלות רחוק יותר.
וזה מביא אותנו לסיפור מטורף על איינשטיין. כי כל הרעיון הזה של יקום דינמי ממש, אבל ממש לא עבר חלק, נכון? ב-1915 אלברט איינשטיין מפרסם את תורת היחסות הכללית, מתמטיקה גאונית. אבל הייתה לו שם בעיה, המשוואות שלו פשוט צרחו שהיקום לא יכול לעמוד במקום. הרי כוח המשיכה, או שימשוך הכל פנימה, או שהיקום צריך להתרחב.
נכון, ופה אנחנו רואים איך אחד המוחות הגדולים בהיסטוריה נתקע בקיר של תפיסה תרבותית. באותה תקופה, כולם, מדענים, פילוסופים, היו בטוחים שהיקום הוא נצחי וקבוע. איינשטיין, עם כל הגאונות שלו, לא היה מסוגל לקבל את מה שהמתמטיקה של עצמו הראית לו.
זה מדהים. אז מה הוא עשה?
הוא פשוט התערב בן.
הוא זייף את הנוסחה?
הוא הוסיף משתנה פיקטיבי. הוא קרא לזה הקבוע הקוסמולוגי או למדה. התפקיד של המשתנה הזה היה אחד, לדחוף את המרחב החוצה בדיוק בכוח שבו המשיכה מושכת פנימה, רק כדי לאזן את הכל ולהכריח את היקום להיות סטטי.
כאילו תחשבו על זה, הבן אדם פשוט מתקן את המדע כדי שיתאים לאמונה שלו. אבל אז, בשנות ה-20, נכנסים לתמונה אדווין הבל והשותף שלו, מילטון הומסון. ותשמעי, ההומסון הזה הוא דמות מסרט.
הוא היה מאלף פרות.
כן, הוא לא איזה פרופסור מפרינסטון. הוא היה הבחור שסחב את ציוד הטלסקופים הכבד על פרות במעלה ההר להר ווילסון.
וזה פשוט מראה איזו אובססיה הייתה לו. מהתפקיד הזה הוא הפך לשרת, אחר כך חוזר, ובסוף מפעיל הטלסקופ הראשי. והם עבדו עם הטלסקופים הכי גדולים שהיו אז.
ומה הם גילו ביחד?
הם שילבו את ההסחה לאדום של סלייפר עם מדידות מרחק חדשות. והם מצאו קשר ברור, לינאגי. ככל שגלקסיה נמצאת יותר רחוק מאיתנו, ככה היא בורחת יותר מהר.
חוק אבן.
בדיוק. גלקסיה רחוקה פי שניים, תתרחק פי שניים יותר מהר.
וכשאיינשטיין בא לבקר בהר ווילסון ב-1931, והם נתנו לו להסתכל בטלסקופ ולראות את הנתונים, הוא סוף סוף הבין.
הוא הודה בזה פומבית. הוא אמר שזו הייתה הטעות הגדולה של חייו למחוק את ההתרחבות.
אבל רגע, רגע, ההתרחבות הזו מייצרת לנו פרדוקס, חתיכת פרדוקס פיזיקלי. אם גלקסיות רחוקות מתרחקות כל כך מהר, הם מתישהו יחצו את מהירות האור. אבל תורת היחסות אומרת ששום דבר לא יכול לנוע יותר מהר ממהירות האור.
נכון, וזה השלב שבו אנחנו חייבים לשנות את הדרך שבה אנחנו מדמיינים את החלל. הגלקסיות לא נועות מהר יותר ממהירות האור בתוך המרחב, זה המרחב עצמו שגדל.
אוקיי, פה אני חייב להכניס אנלוגיה מהרצאות של פיליץ שעשתה לי סדר בראש. אנלוגיית עוגת הצימוקים. תראו לעצמכם כדור עצום של בצק שמרים שמלא בצימוקים.
אוקיי, כשהצימוקים הם הגלקסיות שלנו.
בדיוק. והבצק הוא מרחב הזמן. עכשיו אנחנו שמים את הבצק בתנור והוא מתחיל לתפוח. הוא מתנפח לכל הכיוונים. הצימוקים שבפנים לא זזים. הם לא, שוחים בתוך הבצק.
הם נשארים במקום שלהם יחסית לבצק שמסביד.
נכון, אבל בגלל שהבצק ביניהם תופח, המרחק ביניהם גדל. צימוקים קרובים יתרחקו קצת. אבל שני צימוקים ממש רחוקים שיש ביניהם המון בצק, הם יתרחקו במהירות פסיכית. אז הגלקסיות לא טסות בחלל במהירות האור, זה פשוט החלל ביניהן שנמתח.
זו המחשה מושלמת. וברגע שמבינים שזה המרחב שנמתח, הצעד הלוגי הבא הוא פשוט מתבקש. אם אנחנו לוקחים את הקצב הזה של חוק ההבל, ולוחצים כאילו על כפתור ריבנד, חזרה אחורה בזמן...
מריצים את הסרט לאחור.
בדיוק. אם הכל מתרחק עכשיו, זה אומר שבעבר הכל היה קרוב יותר. ואם נריץ את זה אחורה 13.8 מיליארד שנים, נגיע לנקודה אחת. נקודה שבה כל החומר, האנרגיה, הגלקסיות, הכל היה דחוס בתוך משהו יותר קטן מפרוטון.
משהו שקשה להדמיין בכלל, ופה הרבה פעמים אומרים את המילה הזאת, סינגולריות.
נכון.
נקודה עם צפיפות אינסופית וגודל אפס. אבל תכלס, פיזיקאים די שונים את המילה אינסוף, לא? זה בדרך כלל אומר שהמשוואה נשברה.
לגמרי. אינסוף הוא מושג מתמטי, לא מצב פיזיקלי שאפשר למדוד במציאות. בגלל זה המודלים המודרניים לא מנסים לתאר את זמן אפס המוחלט. המודל שלנו שמשלב יחסות עם מכניקת הקוונטים מתחיל לעבוד מזמן שנקרא זמן פלנק.
שזה?
10 בחזקת מינוס 43 שניות אחרי ההתחלה. זה שבריר שנייה כל כך מיקרוסקופי שאין לו שום משמעות בחיי היומיום. לפני הזמן הזה, אנחנו מודים, אין לנו מושג. הפיזיקה קורסת. אבל מאותו רגע, המודל עובד בצורה פנומנלית.
וזה לא סתם דיבורים באוויר, אנחנו ממש בודקים את זה. תחשבו על ה-LHC, מאיץ החלקיקים הענק בשוויץ.
הניסוי הכי גדול בעולם.
כן, הם לוקחים שם מתחת לאדמה פרוטונים, מטיסים אותם כמעט במהירות האור, ומתיחים אותם אחד בשני. ובפיצוצים הקטנים האלה הם מצליחים לייצר פלזמה בדיוק, אבל בדיוק כמו שהייתה קיימת ביקום 10 בחזקת מינוס 13 שניות אחרי המפץ הגדול. אנחנו אשכרה משחזרים את ההתחלה במעבדה.
זה פשוט בלתי נתפס. אבל, ויש פה אבל מעניין, ההבנה הזאת שהיקום נמתח ודינמי לוקחת את דוקטור פיליפס במקורות שלנו לכיוון שונה לגמרי.
אוקיי, הקטע עם הטקסטים.
נכון. הוא עושה ניתוח טקסטואלי של כתבים עתיקים שמקדל משמעות פסיכית לאור הפיזיקה של היום, וחשוב להדגיש, הוא לא עושה את זה כדי לכפות דת על מדע, אלא כמשהו פואטי שמסתכל על השפה.
וזה פשוט העיף לי את המוח. הוא מביא ציטוטים מספר איוב וישעיהו, דברים שנכתבו לפני אלפי שנים. באיוב כתוב שהאל נוטה שמיים כירייה, ובישעיהו זה הנוטה כדור כשמיים וימתחם כאוהל לשבת. המחברים האלה לא השתמשו במילים של משהו קבוע. הם לא אמרו שהשמיים נבנו כמו תקרת בטון.
בדיוק, הם בחרו פעלים דינמיים, פעולה בעווה מתמשך, נוטה, התמתח. כשאתה מרים אוהל, אתה מושך את היריעה, תוקע יתד ומותח. היא תמיד תחת מתיחה. זה פשוט מהדהד בצורה מושלמת את המודל העדכני, שמרחב הזמן הוא משהו שנמתח ברציפות, גם ברגע זה ממש.
זו פשוט אנלוגיה תוגת הצימוקים, רק מלפני אלפי שנים.
לגמרי ככה.
אז אנחנו מבינים שהיקום נמתח מ-13.8 מיליארד שנים ועד היום. אבל זה מציף את השאלה המתבקשת, לאן כל זה הולך? איך זה ייגמר?
שאלת מיליון הדולר.
כן, כי אם נגיד אני זורק כדור לאוויר, הוא עולה ועולה, אבל בסוף המשיכה עוצרת אותו והוא נופל חזרה. הפיזיקאים במאה ה-20 היו בטוחים שזה מה שיקרה ליקום, נכון? שכל המסה, הגלקסיות, ישמשו כמעצור למפץ הגדול. ואז היקום יעצור ויקרוס חזרה לתוך עצמו.
הקריסה הגדולה, ככה הם קראו לזה. וזו הייתה ההנחה עד שנות ה-90 המאוחרות. שם הגיעה אחת התגליות הכי מטלטלות של האסטרופיזיקה. מדענים רצו למדוד בדיוק באיזה קצב היקום מאית, ולשם כך הם חיפשו סופרנובות מאוד ספציפיות מסוג 1A, 1I.
שזה חשוב להסביר לסוג של נרות קניים בפיזיקה. הפיצוץ שלהם תמיד קורה בדיוק באותה עוצמה. תחשבו על זה כמו נורה של 100 וואט. אם היא נראית לכם ממש חלשה, אתם יכולים לחשב במדויק כמה רחוקה היא נמצאת.
אחלה דוגמה. אז החוקרים מדדו אותן וציפו לראות בהירות מסוימת שתתאים להאטה של היקום. אבל הנתונים, הם הראו שהסופרנובות עמומות הרבה יותר.
מה שאומר שהן?
שהן רחוקות הרבה יותר ממה שחשבו. והמשמעות הפיזיקלית היא שהיקום לא רק שלא מאיץ, הוא מאיץ. משהו פשוט לוחץ על דוושת הגז הקוסמית ודוחף הכל יותר ויותר מהר.
ותשמעי איזה סגירת מעגל אירונית מטורפת יש פה. הכוח המסתורי הזה, שאנחנו קוראים לו אנרגיה אפלה, הוא בעצם ביטוי מודרני לאותה למדה, אותו קבוע קוסמולוגי שאיינשטיין דחף למשוואה ב-1915, ואז התבייש בו. מתברר שהמתמטיקה שלו באמת עלתה על משהו. יש לה מרחב אנרגיה שדוחפת החוצה.
מדהים איך הדברים עובדים.
אבל שנייה, אם היקום מאיץ ויותר ויותר חלל נוצר, מה קורה בקצוות? כאילו, יש ליקום קצה? שאנחנו מתרחבים לתוכו?
אז בשביל להבין את זה, פיליפס מביא מודל מבריק, מודל הבלון. בואו ניצא רגע מהתלת ממד. דמיינו שאתם יצורים דו-ממדיים שחיים מפני השטח של בלון. מבחינתכם אין פנים או חוץ. עכשיו מישהו מנפח את הבלון. מבחינתכם כל נקודה פשוט מתרחקת מכם. אין שום קצה ואין שום מרכז. אבל, וזה אבל חשוב, יש לזה אופק.
וכאן נכנסת הבעיה אולי הכי מטרידה פה. אמרנו קודם שמרחב עצמו לא מוגבל למהירות האור, הוא יכול להתרחב, וכרגע מתרחב יותר מהר מהאור. אז אם גלקסיה מספיק רחוקה, נוצר בינינו כל כך הרבה מרחב בכל שנייה, שהיא מתרחקת מאיתנו יותר ממהירות האור.
נכון.
היא חוצה את האופק הקוסמי, וזה אומר שהאור שלה בחיים לא יגיע אלינו יותר. הגלקסיות האלה, כמו שפיליפס ניסח את זה, פשוט אומרות לנו, סיונרה, נעלמות לנצח.
והתאוצה הזו רק גורמת לעוד ועוד גלקסיות לחצות את האופק ולהיעלם לנו מהרדאר.
איינשטיין, ועד לאנרגיה האפלה שמאיצה הכל, הידיעה שאנחנו חיים על איזה חלקיק אבק שיושב על צימוק בתוך עוגה עצומה שמאיצה לתוך הלא נודע, היא נותנת פרופורציה פסיכית. היקום לא סתם איזה רקע שחור וכוכבים עומדים במקום. זה דינמי בטירוף עם התחלה ברורה, והפיזיקה שאנחנו בודקים פה בכדור הארץ פועלת גם בקצה של היקום. זה פשוט ניצחון של התבונה.
תחשוב על העתיד. בעוד עשרות או מאות מיליארדי שנים, המרחב יגדל כל כך שכל שאר הגלקסיות ייעלמו מהאופק שלנו.
אוקיי.
Okay. עכשיו, תדמיין ציוויליזציה תבונית שתקום אז, באחת ממערכות השמש פה. כשהם יבנו טלסקופים,
ויסתכלו החוצה, הם לא יראו שום גלקסיה אחרת. רק חושך מסביר לגלקסיה שלהם. אין הסחה לאדום, אין קרינת רקע כי היא תדחך לגמרי.
וואו, אז הם יחשבו שיקום סטטי. בדיוק. מבחינתם, היקום יהיה פשוט מה שאיינשטיין חשב, קבוע ומורכב מגלקסיה אחת. כל ההוכחות הפיזיקליות למפץ הגדול יימחו לחלוטין מזירת הפשע. וזה מעלה שאלה. האם יכול להיות שאנחנו, היום, מפספסים איזו תופעה קוסמית עצומה או ראיות שנעלמו מעבר לאופק שלנו, פשוט כי נולדנו מאוחר מדי כדי לראות אותן?
זו באמת מחשבה מטורפת שמשאירה המון חומר למחשבה. תודה רבה על החקירה המעמיקה הזאת היום.
בשמחה.